泪随着手下属于哦我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שני, זין בכסלב תשפ"א, מסכת פסחים. דף ב', הדף הפותח את מסכת פסחים. המסכת השלישית שבסדר מועד, הסדר השני שבשישה סדרי משנה. המסכת הרביעית מתחילת השס. השתבח שמו הגדול עד. למחרת, ההתרגשות הגדולה עם סיום מסכת עירובין, אנחנו נמצאים באותה אכסניה, ששמה רדיו קול חי. האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם אל בתיכם להניח ברכה הם. 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בדיוק, 11 חודשים לאחר, סיום השס במחזור הקודם, מחזור י' ג' שהיה בזין בתיבת תשפ', היום הזה בעזרת השם ובישועתו מתחילים אנו את המסכת הרביעית שבשס, מסכת פסחים, אותה נסיים בעזרת השם ובישועתו הגדולה, בתת בניסן השתה תשפ"א, כמעט ערב פסח נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח, את מסכת פסחים, דבר בעיתו מה טוב. היום הזה במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לישראל, בפרק התשיעי, המסכת הזו מחולקת לפי חודשי השנה, ואנחנו מצויים בחודש התשיעי, חודש כסלב, כשמונים את החודשים מניסן, שהוא ראש השנה לחודשים. אם כן, היום הזה בזין בו, זין בכסלב יום טוב, שמת הורדוס, מפני שהיה הורדוס שונא את החכמים, ששמחה היא לפני המקום כשהרשעים מסתלקים מהעולם, ובאותו היום שמת הורדוס, עשהו יום טוב. היום הזה, בשנת תשי"ב, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב משה בן רבי זבולון חרלאפ, בעל בית זבול ומי מרום. היום הזה, בשנת תשל"ט, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יצחק, בן רבי אליהו דוב קץ בעל אוהלי יצחק, והיום הזה בשנת תשנ"ה עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי חיים נפתלי ארץ, בן רבי מורדכי אלתר זליבנסקי, ראש ישיבת מאור התלמוד. תהא נשמתם הגדולה צרורה בצרור החיים, זכותם תגן על בני משפחותיהם ועלינו, משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל ובמהרה בימינו. יקיצו שוכני אפר בעת שתהיה תחיית המתים, בעת שיעלה הרצון לפני הבורא יתברך, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ולהבדיל בין חיים לחיים, תלמוד תורתנו נלמד לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי ירחמיאל בן חווה, רבי מוישה בן איטל, רבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, רבי גרשון בן שרה, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, מרת חיה שרה בת רחל לאה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. ובפתח מסכת פסחים, התודה והברכה לבריות גופה ונאורה מעליה, לעמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, ולכל מילדי מיטב, בכל עידן ועידן, בכל אתר ואתר. תפילת בית המדרש בכניסתנו לעמול ולהגות בתורה שבעל פה במסכת פסחים. יהי רצון מפניך, אדוני אלי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כתב בספר מעבר יבוק, וזה לשונו. כתוב במנהגי הארי כי הוא היה נוהג לומר קודם שיכנס לבית המדרש את תפילת רבי נחוניה בן הקנה, התפילה שהתפללנו עכשיו, תפילה שכתובה במשנה ומפורשת בגמרא. ואחר כך הארי הקדוש היה אומר את הפסוק, כי יד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. וקיבלתי, כותב בספר מעבר יבוק, כי פסוק יערוף כמטר לקחי תיזל קטל אמרתי כסעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב, והפסוק צור תעודה חתום תורה בלימודי, צריך לא אומרם ישר והפוך. נאמר את שני הפסוקים הללו עכשיו הפוך. בלימודי תורה חתום תעודה צור, עשב עלי וכרביבים דשא עלי כסעירים אמרתי קטל תיזל לקחי כמטר יערוף. ושלוש פעמים לומר את הפסוק ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. וכן לומר את הפסוקים הבאים קודם הלימוד, בחוקותיך אשתעשה לא אשכח דבריך, שיר המעלות הנה ברכו את אדוינוי כל עבדי אדוינוי העומדים בבית אדוינוי בלילות צאו ידיכם קודש וברכו את אדוינוי. יברך לך אדוינוי מציון עושה שמיים וארץ. כאמור מתוך הספר מעבר יבוק. וכתוב במגיד מישרים לבית יוסף על פרשת כי תבוא לומר לפני הלימוד 10 פעמים. זכור דבר לעבדיך על אשר יחלטני. 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 לא מבטיח שנאמר את הדברים הללו בתחילת כל שיעור בתלמוד תורתנו, אבל בפתח המסכת, מסכת פסחים, שאותה כאמור מתחילים לנו עכשיו בסייעתא דשמיא הענקית ללמוד, זה בהחלט דבר בעיתו, שעליו נאמר דבר בעיתו מה טוב. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מצווה אחת, מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך, מתוך התרי"ג מצוות, היום הזה מצווה ריש חף היי, המצווה 225 שלא נכחש על ממון שיש מאחר בידינו, גם זאת מן המצוות שהשכל מעיד בהם. ועליו הוא משווה פרוטה ולמעלה ואין לו קין עליו זה שניתק לתשלומין. דהיינו שניתן לשלם וכך לחזור בתשובה מן האיסור לאו שעברו. אחד הגונב ממון של ישראל גדול או קטן או של אקום חייב לשלם. ואסור לגנוב כלשהו דבר תורה כמו כל חצי שיעור, ואסור לגנוב דרך שחוק או על מנת להחזיר או על מנת לשלם, ואסור לקנות דבר שחזקתו שהוא גנוב, כגון לקנות חלב או גדעים מן הרועים ולא מבעל מלאכה מה שנותר לו ממלאכתו של בעל הבית, שחייב להחזיר. וכן שאר דברים שבחזקתן, שבאין מגניבה ונוהג בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות. זוהי המצווה שלנו, ה-225 מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, אלא הקדמה והפתיחה למסכת החדשה הבאה לנו לטובה, מסכת פסחים. מסכת פסחים נשנתה בתחילת סדר מועד לאחר מסכתות שבת ועירובין, לפי שהפסח נכתב בתורה בפרשת המועדות מיד לאחר השבת, בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק ה', וכן לפי שהמצווה הראשונה שניתנה למשה במצרים היא מצוות הפסח. כך הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשניות. מסכת זו נחלקה לשלושה חלקים עיקריים, א', איסורי חמץ בפסח באכילתו, בהנאתו ובהשהייתו, ב', מצוות ליל פסח וסדרו של ליל הזה, ג', סדר הקרבת קורבן פסח ראשון ושני, ודיני אכילתו. בנוסף לשלושה עניינים אלו נשנו במסכת הזו סוגיות כלליות, ומהן, א', סוגיית רבי חנינא סגן הכהנים העוסקת בדיני טומאה וטהרה בקודשים ובתרומה ובחולין, ב' מקור איסור הנאה בכמה מהמאכלות האסורות ואופנים שונים של היתר שיש בהם כגון שלא כדרך הנאה ואין מתכוון, ג' איסור דבר הנגרם מאיסורי הנאה ודין זה וזה גורם, ד' טעם כעיקר ואתר מצטרף לאיסור, ה' איסורים שונים התלויים במנהג המקום שנידונו בפרק מקום שנהגו, ו' הלכות קידוש והבדלה. כאמור, סוגיות כלליות במסכתנו הבאה לנו לטובה, מסכת פסחים. 10 פרקים במסכת פסחים, קכ"א דפים, שסיומם כאמור בעזרת השם ובישועתו בט' בניסן השתא. נתחיל למנות את העניינים של מסכת פסחים, בדיקת וביאור חמץ. שני לאווים נאמרו בשהיית חמץ בפסח, לא ייראה ולא יימצא. ואסרה התורה בין חמץ שהוא דגן שהחמיץ וראוי לאכילת אדם, ובין שאור שהוא בצק חמוץ מאוד שאינו ראוי לאכילה, שהוא אסור מפני שראוי לחמץ בו יסות אחרות. משמעות לא ייראה זה חמץ הנראה לעין בלבד, אבל ממה שנאמר לא יימצא נתרבה גם חמץ תמון שאינו נראה לעין. חמץ שבבורות שכין ומערות נתרבה איסור מהמילים בכל גבוליך. חמץ של נוכרים ושל הקדש נתרבה מהמילים בפסוק לא יימצא בבתיכם, ולא נאמר שם לך. מהגזרה שווה שאור שאור, למדנו שכל האיסורים שנוהגים באחד מהלווים, שלא ייראה ולא יימצא, נוהג גם בחברו. חמץ של ישראל ברשות ישראל אחר, יש מחלוקת ראשונים, מה הדין? האם בעל החמץ עובר? האם שניהם עוברים? האם אף אחד מהם אינו עובר? או האם עובר זה שזה ברשותו? חמץ של הפקר, יש מהראשונים שמוכח מדבריהם שאין עוברים עליו. יש ראשונים שיש להם ספק בדבר. זוהי מחלוקת המוראים בתלמוד הירושלמי. חמץ שביד גזלה נחלקו הראשונים בדינו. נוכרי שלווה מישראל והפקיד בידו חמץ למשכון, מחלוקת תנאים בדינו. חמץ שנפלה עליו מפולת הראו כמבואר, ואין עוברים עליו ובא להימצא. יש מהראשונים שכתבו שאין עוברים בבל ייראה ובבל יימצא, אלא על חמץ ידוע. יש מהראשונים שסוברים שכל שנמצא החמץ במקום שהדרך להכניס בו חמץ עוברים עליו, ואפילו אם אין ידוע בוודאות שהוא שם. יש מהראשונים שכתבו שזמן איסור בל ייראה ובל יימצא מתחיל מכניסת ליל פסח ונמשך עד סוף הפסח. יש מהראשונים שכתבו שזמנו מתחיל מחצות היום של ערב פסח. שיעור האיסור, מחלוקת תנאים. לדעת בית שמאי שיעור השאור הוא בכזית ושיעור החמץ הוא בכותבת, כתמרה. לדעת בית הלל גם חמץ השיעור הוא בכזית, כשם שאיסור אכילתו הוא בכזית. יש מהראשונים שכתבו שלשיטת רבי יוחנן במסכת יומא שחצי שיעור אסור מן התורה, גם בפחות מכזית יש איסור מן התורה. ויש שכתבו שאין בו איסור מן התורה. הראשונים חולקים בחמץ שנפסל מאכילת אדם ובתערובת חמץ. האם עוברים עליו באיסור בעל ייראה וחייבים מן התורה בביאור? פת שעיפשה ונפסלה מאכילת אדם וראוי לשוחקה ולחמץ בעיסות אחרות חייבים לבערה כדין שאור. ולדעת רבי שמעון בן אלעזר אין זה אלא כשהיא עומדת לכך, אבל אם יחדוע לתשמיש אחר כגון לשבת עליה, בטל ממנה שם שאור ואין צריך לבערה. חמץ שהיה ראוי לאכילת אדם ואחר כך נשרח ונפסל מאכילה, אם נתחמץ ואחר כך נשרח חייב בביאור, ואם נשרח ואחר כך נתחמץ, פטור. חמץ שסתמו בו את צדקי הקערה, אם יש בו כזית במקום אחד, חייבים לבערו, ואם לאו, אינו חייב בביאור. כך נאמר במשנה, ויש מחלוקת בברייתות בביאור הדין הזה. יש מהראשונים שכתבו שהמשאה חמץ על מנת לבערו אינו עובר עליו ובא להיראה, משום שבבא להיראה זה לאו הניתק לעשה של תשביטו, ועל כן, כשלבסוף מקיים את הלאו ומבאר את החמץ, אינו עובר על הלאו. ויש החולקים על כך. בגדר המצווה, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, דנו האחרונים בגדר המצווה הזו. האם היא מתקיימת דווקא בקום ועשה, והמצווה היא בעצם מעשה הביאור, או שהיא מתקיימת גם על ידי שב ואל תעשה בכך שאין חמץ בבית? מן התורה חיוב השבתה חל בחצות יום ערב הפסח, כלומר תחילת השעה השביעית של היום. כמה שיטות נשנו במקור הדבר. אף שמן התורה זמן החיוב הוא מחצות היום של ערב פסח, הקדימו חכמים את זמן החיוב לתחילת השעה השישית של יום זה, משום שאדם עלול לטעות בשעה אחת. נחלקו התנאים באופן קיום מצוות השביטו. לדעת רב יהודה אין ביור חמץ אלא בשריפה, לדעת חכמים השבטתו בכל דבר. גם על ידי פירורו וזריעתו ברוח או הטלתו לים. גם לדעת רב יהודה אין החמץ טעון שריפה אלא שלא בשעת ביורו, אבל בשעת ביורו השבטתו בכל דבר. המוצא חמץ בביתו ביום טוב של פסח, אם ביטלו קודם הפסח לא יבערנו ואף לא יוציאנו מהבית, אלא כופה עליו את הכלי כדי שלא יבוא לאוכלו ויבערנו במוצאי יום טוב. ואם לא ביטלו, מחלוקת ראשונים. האם לבער ביום טוב? ערב פסח שחל בשבת, לדעת רבי מאיר, מבערים את כל החמץ לפני השבת, מלבד מה שנצרך לסעודות השבת. לדעת חכמים, אין צריך לבערו קודם השבת, שמה יזדמנו לו. עורכים קודם זמן איסורו, אלא יבער בשבת את מה שנשתייר ממנו על ידי פירורו וזריעתו לרוח. חיוב בדיקת חמץ, לשיטת הראשונים, שהובאה לאל שעוברים בבל ייראה גם על חמץ שאינו ידוע, אם לא ביטל את החמץ, חייב לבדוק את הבית מחמץ מן התורה, כדי לצאת ידי ספק איסור בל ייראה. יש מהראשונים שכתבו שהוא מעיקר מצוות תשבית, ושכל שהוא ספק שמה יש לו חמץ בבית, עליו לבדוק אחריו ולבערו. ולפי זה החיוב אינו משום ספקא דאורייתא לחומרא, אלא הוא חיוב ודאי. יש מי מהראשונים שכתב שטעם הבדיקה לאחר הביטול, כדי שלא יישאר חמץ בבית ויעברו עליו ובל ייראה. בודקים את החמץ בליל י' ד' בניסן. ותקנו חכמים לבדוק בלילה ולא ביום שלמחרתו משני טעמים. א', משום שבלילה בני אדם מצויים בבתיהם, ואם לא יבדקו בלילה, יש לחשוש שמה יתרשלו ולא יבדקו, בית מפני שאור הנר יפה בלילה ולא ביום. והבדיקה צריכה לעשות לאור הנר. אסור לאדם להתחיל בלימודו בלילה זה עד שיבדוק שמה יתמשך לימודו וישכח לבדוק בזמנו. לדעת רב יהודה, שלושה זמנים הם לבדיקת חמץ. אם לא בדק בליל י' ד', יבדוק ביום י' ד' בשחרית. אם לא בדק בשחרית, יבדוק בשעת הביאור שהיא השעה השישית. לאחר מכן לא יבדוק שמה כשימצאנו ישכח ויבוא לאוכלו. ומאותה שעה חמץ אסור באכילה. חכמים אומרים שארבעה זמנים הם, ליל י' ד', י' ד' שחרית, תוך המועד ולאחר המועד. קודם שמתחילים לבדוק, צריך לברך ברכת המצוות. מחלוקת המוראים בנוסח הברכה הזו. נוסח הברכה הוא על הביור ולא על הבדיקה, משום שעיקר תכלית הבדיקה היא לצורך הביור. ומכל מקום תקנו לברך בשעת הבדיקה ולא בשעת הביור, משום שהבדיקה היא תחילת המצווה. כל מקום שרגילים להכניס בו חמץ חייב בבדיקה, ואפילו אוצרות יין ומלח וכדומה שאדם מסתפק מהם לצורכי סעודתו ואין להם שיעור קבוע, שלפעמים השמש נכנס לשם באמצע הסעודה ליטול מהם כשפיתו בידו. וכן צריך לבדוק בחורי הבית שאינם גבוהים ואינם נמוכים. רפת בקר ולול של תרנגולים אינם צריכים בדיקה, משום שאנו תולים שהחמץ שהיה שם נאכל על ידי הבהמות והתרנגולים. חצר אינה צריכה בדיקה, משום שאם היה שם חמץ אכלו או העורבים. היוצא מביתו קודם הפסח, אם יצא בתוך 30 יום שלפני הפסח, עליו לבדוק את הבית מחמץ, שכן בתוך זמן זה כבר חל עליו חיוב להיזהר בצורכי הפסח, וכבר נתחייב בבדיקת החמץ וביורו. אבל אם יצא קודם 30 יום אלו, אין צריך לבדוק ולבאר. המזכיר בית לחברו בי' ד' בניסן, אם מסר לו את מפתח הבית לאחר כניסת יום י' ד' בניסן, על המזכיר לבודקו. אם מסר לו את המפתח בי' ג' בניסן, על הסוחר לבודקו. שכן בשעת חלות החיוב כבר היה הבית ברשותו. מן התורה די בביטול החמץ, ולאחר שביטלו, אין עוברים בבל ייראה. מהו גדר הביטול? יש מהראשונים שכתבו שהביטול הוא הפקר. ואף שהפקר צריך לעשות בפני שלושה, אין זה אלא מדרבנן, אבל מן התורה די בהפקר שבינו לבין עצמו. ויש שכתבו שהביטול אינו ככל הפקר, אלא שלעולם אין החמץ בפסח ברשות בעליו, שהרי הוא אסור בענה, ואיסורי ענה אינם נחשבים כממונו. אלא שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו. ומשום כך די בגילוי דעת בעל מה שאינו רוצה בבעלותו על החמץ, ועל ידי כך שוב אין התורה עושה אותו כאילו הוא ברשותו. ויש שפרשו שהביטול מבטל מהחמץ תורת לחם ומחשיבו כאפר. ויש מי מהראשונים שנראה מדבריו שההסבר הוא שגדר הביטול הוא להחליט בליבו שאין לו צורך בחמץ כלל, ועל ידי כך שוב אינו נחשב כמחזיק את החמץ ברשותו. הביטול הוא באמירת כל חמץ שברשותי יבטל ויהיה כאפר. אין הביטול מועיל אלא קודם זמן איסורו של החמץ. מן התורה די בבדיקת החמץ וביורו, אבל תקנו חכמים שהבודק צריך שיבטל, שמא ימצא גלוסקה יפה בתוך הפסח ויעבור עליה בבל ייראה. יש לבטל את החמץ בליל י' ד' לאחר הבדיקה ולא להניחו למחר, שכן לאחר זמן איסורו אי אפשר לבטלו, וקודם זמן האיסור יש לחשוש שמה יפשע וישכח לבטל. ונוהגים לבטל פעם אחת בלילה סמוך לבדיקה, ופעם נוספת בסוף שעה חמישית ביום, שהוא זמן שריפה, ואין די בביטול הלילה, משום שרגילים לקנות או לשייר פת ליום י' ד', ופת זו אינה נכללת בביטול של הלילה. האוכל חמץ בפסח עובר בלא תעשה, ואם אכלו במזיד עונשו בקרת. חמץ אסור באכילה ובהנאה. ונלמד במסכתנו אודות חמץ נוקשה ותערובת חמץ, אודות חמץ לאחר חריכתו, אודות עסקת חמץ תחת התבשיל והנאה מאפרו, וכן נלמד על חמשת מיני דגן שאין חמץ אלא מחמשת המינים הללו, שהם חיטים שעורים, כוסמין, שיפון ושיבולת שועל, אבל שאר מיני זרעים אינם באים לידי חימוץ. נלמד על אורז ודוחן, על קטניות, על לטיטה, דהיינו שריה במים, של חיטים, שעורים, של מורסן, קליפת התבועה. נלמד אודות הבצייקים והקמחים שאינם באים לידי חימוץ. נלמד אודות לישה במי פירות, לעניין קרת, לעניין איסור, לעניין עיסה שנשמרה מחימוץ, לעניין כיתוף במי פירות. נלמד אודות זהירות מחימוץ על ידי לישה במים פושרים, כיצד ללוש את קמח המצות, שלא יבוא לידי חימוץ. נלמד על מים שלנו, נלמד על שיעור השהייה המביאה לידי חימוץ. מה קורה עם פת עבה בפסח? האם מותר לעשות סריקין, מצות העשויות בצורה מיוחדת בפסח? המסכת תדון אודות דיני ערב פסח, מלאכה בערב פסח, מה מותר, מה אסור על אכילת מצה בערב פסח, ונלמד אודות מצוות ליל פסח, מצוות מצה, זמן חיובה, מיני הדגן שעשויה מהם המצה, מצת דמי, מצת חלה ותרומה, מצת מעשר שני מחוץ לירושלים ומצת הקדש, מצת מעשר שני שלא נפדה בירושלים, חלת מעשר שני, מצת ביקורים, מצה גזולה, מצה עשירה, מצה חלוטה, מבושלת ברותחים, מצה שאינה אפויה כל צורכה, מצה שהיא מעשה אילפס, שנאפתה בכלי העומד על גבי האש ולא בתנור, מצה מחויה ושרויה, מצה מבושלת, מצות שנעשו לשם חלות תודה או לשם ריקיקי נזיר, האם יוצאים בהם ידי חובת מצה? מתי זמן אפיית המצה? מה דינו של מי שבלה מצה? בלי לעיסה, משך זמן אכילתה, אכילתה ללא כוונה, מצוות אפיקומן, מצוות מרור, סיפור יציאת מצרים, מצוות ארבע כוסות, מצוות הסיבה, סדר ליל פסח, קידוש, קרפס, שני תבשילים, אגדה והלל, נטילת ידיים למצה, מרור וחרוסת, קורך, פרקת השיר והלל הגדול. עוד נלמד במסכתנו אודות קורבן הפסח, שנזכה בעזרת השם, השנה, להקריבו בבית המקדש, השלישי. אמן כן יהי רצון. חובת קורבן הפסח ועונש ביטולו, החייבים והפטורים ממנו, בני החבורה, נשים, עבדים וקטנים, עונן לו עלינו שתי חבורות ושני מקומות, דיני הקרבת קורבן הפסח, זמן הקרבתו, איחור קורבן הפסח לקורבן התמיד, ערב פסח שחל בשבת, שלוש כיתות שהפסח נשחט על ידן, אופן הקרבת קורבן הפסח, קריאת ההלל בשעת הקרבת קורבן הפסח, פסח שנשחט שלא לשמו, פסח שנשחט שלא לאוכלה ושלא למינויו, איסור הקרבת קורבן הפסח על החמץ, הפשטו והכתרת אימוריו של קורבן הפסח, זמן אכילתו של קורבן הפסח, איסור נע, אל תאכלו ממנו נע, איסור מבושל, דברים האסורים משום החיוב, כי אם צלי אש, העונש על האיסור הזה, איסור אכילתו מבעוד יום, אופן צליאתו, כולו כאחד, מהו מין השיפוד שצולים בו אותו, מה קורה אם נגע הבשר בחרס התנור, איסורי נותר מן הקורבן פסח, איסור הוצאתו מחוץ למקום שבני החבורה אוכלים בו, איסור שבירת עצם, קורבן חגיגה שהיה בא יחד עם קורבן הפסח, נלמד אודות דיני פסח שני, החייבים בו, מה קורה עם נשים בפסח שני, מהו גדר חיובו של פסח שני? לדעת רבי זה חיוב בפני עצמו, ולכן גם על ביטולו יש חיוב קראת כמו על פסח ראשון. לדעת רבי נתן זה תשלומים לפסח ראשון, לכן יש רק חיוב קראת על פסח ראשון ולא על השני. ולדעת רבי חנניה בן עקביה, פסח שני הוא תקנת הראשון, וגם על הראשון אינו חייב קראת, אלא אם כן לא עשה גם את השני במזיד. מה הדין של גר שנתגייר בין שני הפסחים? וכן נלמד על החילוקים שבין פסח ראשון לשני, והאם ניתן לעשות את פסח שני בתומה. זוהי ההקדמה והפתיחה שלנו על מסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת פסחים, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני זין בכסלו תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף הפותח את מסכת פסחים בדף ב', בפרק הראשון במסכת פסחים, פרק ששמו אור ל-14. מן המשנה הראשונה במסכת, בדף ב' עמוד א', הפותחת במילים אור ל-14, בודקין את החמץ לאור הנר, כעת בסייעת הדשמיה הענקית אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. הגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. התורה אסרה להשעות חמץ בפסח, והמשעה אותו ברשותו עובר בלב, שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק י"ט, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. וכן נאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק ז', ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. גם ישנה מצווה להשבית את החמץ מרשותו בחצות היום של י"ד בניסן שהוא ערב פסח, שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. והגמרא לקמן תסביר מניין שביום הראשון הוא חצות היום של ערב פסח. וחייב אדם לבדוק את ביתו קודם הפסח, ולחפש אחר החמץ הנמצא בו כדי שיוכל לבערו לכשיגיע זמן ביעורו. רש"י כותב בטעם הבדיקה, כדי לא לעבור באיסור בל ייראה ובל יימצא. ובתוספות הראשון במסכת פסחים, בדיבור המתחיל אור ל-14 בודקין את החמץ, תמאו על רש"י. הרי מבואר בגמרא לקמן בדבב עמוד ב', שמדי רבנן אין די בבדיקה בלבד, אלא צריך גם לבטל את החמץ, ומאחר שביטלו, שוב אינו עובר בבל ייראה ובל יימצא, כמו שיבואר בגמרא לקמן בדף ד' עמוד ב'. כותב הרן כדי ליישב את רש"י, שמן התורה די באחד מן השניים, או ביטול או בדיקת חמץ, ומכיוון שבדק במקומות שרגיל להימצא בהם חמץ, שוב אין לו לחשוש לכלום. שכן מוחזק לנו שלא נשאר שם חמץ לאחר הבדיקה, וגם אם יימצא חמץ בתוך הפסח, לא יעבור עליו למפרע, שהרי שמחה תורה לחזקות. אם כן, רש"י מיושב במה שכתב שהבדיקה באה להוציא מאיסור בל ייראה, שכשם שניתן לומר שהביטול מצילו מידי בל ייראה, כך ניתן לומר כן על הבדיקה. אילו תוספות מפרשים שהבדיקה היא משום תקנת חכמים שחייבו לבדוק ולבער את החמץ שמא יבוא לאוכלו בפסח. ועוד כותבים התוספות שבחמץ חששו לחשש הזה יותר מבשאר איסורים. וזאת משום שני טעמים, א', משום שחמץ מותר באכילה כל השנה ואין אנשים בדלים ממנו, ב', משום שמצינו שהחמירה התורה בחמץ והסרטו בבל ייראה. מוסיפים התוספות שגם חמץ נוקשה ותערובת חמץ חייבים בביאור, שהרי אף הם אסורים באכילה. הפרק הפותח את מסכת פסחים, פרק ששמו אור ל-14, דן בדיני בדיקת וביאורי חמץ. המשנה הפותחת את המסכת מבארת מהו זמן בדיקת חמץ ובאיזה מקום חייבים בה. אומרת המשנה הפותחת את מסכת פסחים, אור ל-14 בליל י' ד' בניסן בודקים את החמץ לאור הנר בכל מקום שעלול להימצא בו חמץ, כדי לבערו למחרת ביום. ואולם כל מקום שאין מכניסים בו חמץ כל השנה, אין צריך בדיקה. שואלת המשנה, ואם כן, במה אמרו חכמים בהמשך דברי המשנה? ובספר הקריטות כתב שהיו ביד התנאים סדרי משניות קדומות לפני שסדרן רבי, ושם היה שנוי הדין הזה של שתי שורות שבמרתף, ועל כך בעצם מוסבים דברי המשנה. אם כן, שואלת המשנה, במה אמרו חכמים בהמשך דברי המשנה ששתי שורות של חביות יין שבמרתף צריכות בדיקה ביניהן? הרי אין מכניסים חמץ למרתף. והשאלה מוסבת על הלשון כל מקום, שכן מבואר בגמרא לקמן בדף ח' עמוד א', שהמילה כל באה לרבות אוצרות יין ושמן. ולכן שואלת המשנה, מדוע מרתף צריך בדיקה? משיבה המשנה, רק במקום שמכניסים בו חמץ אמרו כן, הוא כגון במרתף של יין שממנו נוטלים יין לסעודה כל השנה. כי לפעמים השמש עומד ומוזג יין בסעודה ופיתו בידו, וכשהיין קלה הוא נכנס לשם עם הפת כדי ליטול יין, ומשאיר את הפת שם. ובמרתף הזה נחלקו חכמים מהן שתי השורות הצריכות בדיקה. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, שתי שכבות של חביות לכל אורכן ורוחבן צריכות בדיקה, דרך אוצרי חביות יין לסדרן בשורות בכל קרקעית המרתף, וחוזרים ומניחים חבית על חבית עד התקרה. ובית הלל אומרים שורות אילו הן רק שתי השורות החיצונות הסמוכות לפתח, שהן גם העליונות ולא שתי שכבות שלימות. ובגמרא לקמן בדף ח' עמוד ב', יובאו שתי שיטות בביאור דברי בית שמאי ובית הלל. זו היה המשנה שלנו, הפותחת את מסכת פסחים בדף ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אור ל-14 בודקים את החמץ. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים מהו הזמן הנקרא אור. שואלת הגמרא, מהי אור ששנינו במשנתנו? משיבה הגמרא, רב הונא אמר, נגי, נוגה, אור. ורב יהודה אמר, לילי, לילה. וקרא התנא ללילה אור, משום שדרך חכמים לחזר אחר לשון צחה ונקייה. הוא כדרך כמה דברים שמכונים על שם היפוכם. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. מבארת הגמרא, כסל כדאיתך, עלה עכשיו בדעתנו לומר, דמנדה אמר נגי, כוונתו לנגי ממש, שכאשר יאיר השחר של 14 בניסן בודקים את החמץ. וכוונת דברי רש"י, שאף לפי מה שסברה הגמרא עכשיו בדעת רב הונא, יש לבדוק מיד בעמוד השחר, כשעדיין לא יאיר היום לגמרי, אבל לא לאחר מכן, שהרי הבדיקה צריכה להיות לאור הנר, ואור הנר אינו מועיל כלום לאחר שיאיר היום. ומנדה אמר לילי, רב יהודה שאמר שאור הכוונה ללילה, לילי ממש, הכוונה שבליל 14 בניסן בודקים את החמץ. מקשה הגמרא על רב יהודה הסובר שאור הוא לילה. מי טבעי, כשבני הישיבה, נאמר בבני יעקב שירדו למצרים ובאו ליוסף, אחיהם שהיה משנה למלך מצרים, ולאחר מכן שלחם יוסף לדרכם. אומרת התורה בספר בראשית פרק ממדלת פסוק ג', הבוקר אור ואנשים שולחו. אלמה מוכח מהפסוק הזה שאור יממה הוא. אור הוא יום, שהרי נאמר ששמו של הבוקר הוא אור. מתרצת הגמרא, מי כתיב? וכי כתוב האור בוקר, שהשתמע מכך שאור הוא כינוי שמו של הבוקר? הלא הבוקר אור כתיב, שהרי דרך הלשון היא להקדים את הסתום למפורש, ואם בא כתוב לפרש שאור הוא בוקר, היה לו לומר האור בוקר, שהאור שמשמעותו סתומה פירושו בוקר. ואם כן, אור אינו שם דבר, אלא שם הפעולה של הארת הבוקר. וכמן דאמר צפרה נהר, והמשמעות היא כמו שאמר, הבוקר ההיר, ובא כתוב ללמדנו דרך ארץ מבני יעקב שיצאו לדרכם רק בזריחת החמה. וכדי רב יהודה אמר רב, כשיטת רב יהודה בשמו של רב, דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם ייכנס אדם ההולך בדרך לבית מלונו באור היום, שנאמר בו בספר בראשית פרק א' פסוק ד', כי טוב. ככתוב היה אלוקים את האור כי טוב, בעוד החמה זורחת, שכן האור טוב להולכי דרכים להצילה מחיות רעות ומליסטים. רש"י במסכת תענית בדף יהודה עמוד ב' מוסיף, שהאור מציל גם מנפילה בבורות ופחתים שבדרך, וכן שלא יעלילו עליו שהוא מרגל או גנב. וכן יצא לדרכו באור היום שנאמר בו כי טוב לאחר זריחת החמה. ולדעת התוספות, כי טוב הוא מעלות השחר. ודווקא למסקנת הגמרא משתמע מה כתוב כדברי רב יהודה, ולפי האב והאמינה שאור הוא שם דבר של יום, נמצא, שיצאו בני יעקב לדרכם בעמוד השחר, שהוא תחילת היום ולא כדברי רב יהודה, שייצא אדם רק מנץ החמה. אבל תוספות בדיבור המתחיל הוא כדי רב יהודה כותבים שדברי רב יהודה אינם קשורים לתירוץ הגמרא אלא הם דבר בפני עצמו ונאמרו כפירוש לדברי הכתוב האמור. ותוספות הולכים בזה לשיטתם שלעולם ייצא אדם בכי טוב זה מעמוד השחר ולא מנץ החמה. ולפי זה דברי רב יהודה מתיישבים גם עם האב והאמינה. כך מסביר החתם סופר. ועוד קושי המקשה הגמרא על רב יהודה. מי טבעי יקשו בני הישיבה נאמר בנבואת דוד בספר שמואל ב' פרק חף ג' פסוק ד' וכאור בוקר יזרח שמש. הבינה הגמרא במשמעות הדברים שכאשר ייצאו הצדיקים מאפילת העולם הזה לעולם הבא, יזרח להם השמש כמו אור שהוא בוקר. ובספר שמואל מפרש רש"י שהבטיח הקדוש ברוך הוא לדוד שתלך גדולתו הלוך וגדל כאור בוקר שהולך וגדל במשך היום. אלמה מוכח שאור יממה הוא. אור הכוונה יום. קשה על רב יהודה שאמר שאור זה לילה. מתרץ את הגמרא מכתיב וכי כתוב אור בוקר שהשתמע מכך שאור הוא שמו של הבוקר? הרי הוא כאור בוקר כתיב. ואם כן אור האמור כאן אינו שם דבר, אלא משמעותו היא פעולת הערה. ואחי כאמר, כך אמר הכתוב, הוא כאור בוקר בעולם הזה, הוא כאין זריחת השמש לצדיקים לעולם הבא, שבעולם הזה כשמתחיל הבוקר להעיר בעלות השחר, עדיין הוא חושך ואפילה, אבל לעתיד לבוא, יהיה אור החמה גדול מאוד, ואף בעלות השחר כשמתחיל הבוקר להעיר, יהיה אור מרובה כמו בשעת זריחת השמש בעולם הזה. ולפי זה, הקף של המילה כאור, אינה כף הדמיון, אלא משמעותה היא שלעתיד לבוא מיד כשמתחיל הבוקר להעיר, יהיה אור גדול כמו לאחר זריחת השמש בעולם הזה. וכאין המילים בפסוק בספר שמות כחצות הלילה, שפירושו מיד לאחר חצות. והתוספות בדיבור המתחיל הוא כאור פירשו, שעד שש שעות ביום הוא קרוי בוקר, וכוונת הכתוב היא שלעתיד לבוא יהיה האור בתחילת הזריחה גדול כמו האור שמאיר בעולם הזה בשעת הצהריים. ועוד מקשה הגמרא על רב יהודה, מי טבעי יקשו בני הישיבה נאמר בבריאת העולם בספר בראשית פרק א' פסוק ה', ויקרא אלוקים לאור יום, על מה אור יממה הוא, מוכח שאור הוא יום, שכן משמעות דברי הכתוב היא, שקרא השם יום לזמן ששמו הוא אור. מתרץ את הגמרא לעולם אור אינו שמו של היום, אלא הוא שם הפעולה של ההרת היום. אחי כאמר, כך אמר הכתוב, לזמן המאיר ובא שמתחיל להאיר, קראו השם יום. אבל הגמרא דוחה את התירוץ הזה, אלא מעטה שואלת הגמרא לפי הפירוש הזה, וכי נפרש גם במה שנאמר בהמשך הכתוב אל החושך קרא לילה, לזמן המחשיך ובא, הזמן שמתחיל להחשיך קרא לילה, והרי אי אפשר לפרש, כן דעקה עם אלן, שאלו הלכה בידינו דעת צאת הכוכבים יממה הוא, שכן נאמר בספר נחמיה פרק ד' בבניין בית שני, ואנחנו עושים במלאכה מעלות השחר צאת הכוכבים, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה, הרי שכל זמן עשיית המלאכה מעלות השחר והצאת הכוכבים נקרא יום, וכשמתחיל היום להחשיך עדיין הוא קרוי יום ולא לילה, ומאחר שסוף הכתוב אינו מתפרש בדרך הזו, גם אין לפרש כך את תחילתו. בגלל הדחייה הזו הגמרא מתרצת תירוץ אחר. מתרצת הגמרא ויקרא אמור כאן אינו במשמעות קריאת שם, אלא אחי כאמר, כך אמר הכתוב, קרי רחמנה לנהורה ופקדי המצוות עדי אממה. קרא השם לאותה בריאה מאירה שברא מהוד מעטה לבושו וציווה עליה לשמש ביום. וקרי רחמנה לחשוכה ופקדי המצוות עדי לילה. וקרא לחושך וציווה אותו לשמש בשעות הלילה, וקריאה זו היא כמלך הקורא לעבדה ומצווה עליהם. ותוספות רבינו פרץ פירש, מצווה דה יממה, הן מצוות הנוהגות ביום כגון ציצית ותפילין, מצוות הדה ליליה, מצוות הנוהגות בלילה כגון ספירת העומר. ולפי זה, לפי תירוץ הגמרה, הוא מקרא חסר, כאילו נכתב היקרא לאור שישמש ביום. מקשה הגמרה על רב אונה סובר שאור הוא יום. מי טבעי יקשו בני הישיבה נאמר בתהילים קוף ממחת, עללו כל כוכבי אור. והרי הכוכבים מאירים בלילה, ומכך שנקראו כוכבי אור, אלמה מוכח שאור אורתאו, שאור זה לילה, מתרץ לגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת הכתוב, הללו כל כוכבים המאירים. ואור אינו הזמן שבו מאירים הכוכבים, אלא הוא על שם פעולת אהרתם. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, אלא מעטה לפי התירוץ הזה, וכי רק כוכבים המאירים הוא דבאי שבוכי. הם צריכים לשבח את השם, ואילו כוכבים שאינן מאירים לא באי שבוכי. אינם צריכים לשבחו, והכתיב הרי נאמר בכתוב שלפניו, שם בתהילים קוף ממחת הללו כל צבעיו, ואף כוכבים שאינם מאירים בכלל זה שצריכים לשבח את השם. ואם כן, לא ייתכן לפרש בכוונת הכתוב שרק כוכבים המאירים צריכים להלל להשם. תרץ את הגמרא, אכן כוונת הכתוב היא לכוכבים המאירים, אולם לא בא הכתוב למעט כוכבים שאינם מאירים לשבח את השם. שרי לכל הכוכבים יש אור ואין את מי למעט. אלא הקמה שמלן, משמיעינו הכתוב בכך שקראם כוכבי אור, דאור דכוכבים נמי גם כן אורו. למי נפקמינה ולאיזה דין היוצא מדבר זה נצרח הכתוב לאומרו? לאדם הנודר הנאה מן האור. הנודר הרי חייב לקיים את נדרו שנאמר איש כי דור נדר לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. לתניה שנינו בברית הנודר הנאה מן האור אסור גם באורן של כוכבים, לפי שגם אור זה נחשב לאור והוא בכלל נדרו. ומדובר במקום שאין ידוע לשון בני אדם ועל כן הולכים בו אחר לשון המקרא. אבל אם ידוע לשון בני אדם הולכים אחריה ולא אחר לשון המקרא כמבואר בגמרא במסכת ערכין בדף י"ט עמוד ב'. כך תוספות בדיבור המתחיל כדתנן. ועוד יש לומר, אומר הריטב"א, שמדובר במי שאינו מבין לשון הקודש ונדר בה, שהולכים בו אחר לשון המקרא. חוזרת הגמרא להקשות על רב יהודה הסובר שאור הוא לילה, מיטיב ויקשו בני הישיבה, נאמר בספר איוב פרק כ"ד פסוק י"ד. לאור יקום רוצח, יקטל עני ואביון, ובלילה יהי חגניו. ואיוב אמר את הדברים הללו על רשעים שבדור המבול. מקשה הגמרא בדף ב' עמוד ב', במסכת פסחים, בפרק הראשון, מקשה הגמרא המידקה אמר ממה שאמר בסוף הכתוב, ובלילה יהי כגנב, אלמה מוכח שאור שנאמר בתחילתו יממה הוא, יום ולא לילה. ומשמעות הכתוב היא, לאור יקום רוצח, ביום שעוברי דרכים מהלכים בו עומד הרוצח עליהם הדרך ואורגם ונוטל את ממונם, ובלילה יהי כגנב לחתור בבתים. תרץ את הגמרא התם שם, בכתוב בספר איוב, משמעות אור אינה יום אלא כולו מדבר בגנב שבא במחתרת, ואחי כאמר כך היא כוונת הכתוב, לאור יקום רוצח, איפשיטה לך מילתא כנאורה דהנפשות כעתי, אם ברור לך הדבר כאור, שכאשר יעמוד הנגנב על ממונו ולא יניחנו לגונבו, יקום הגנב נגדו ויארגנו, גנב זה רוצח הוא וניתן לכל אדם להצילו לנגנב בנפשו של הגנב ולהורגו את הגנב, בטרם יארגנו, בטרם הגנב, יארוג את הנגנב. שנאמר בספר שמות, פרק חבית פסוק א', אם במחתרת ימצא הגנב ועוקב המת, אין לו דמים. שכן חזקה היא שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו ורואה שנוטלים אותו ושותק, והגנב בא על מנת, שכאשר יעמוד בעל הממון כנגדו יארגנו, ואמרה תורה הבא להורגך, אשכם להורגו, כאמור במשנה במסכת סנדרין בדף עין ב' עמוד א'. ובלילה היא כגנב, והיא מספקה לחמילתה כלילה, אם ספק אצלך הדבר כלילה, ולילה הוא כינוי לספק משום שהדברים אינם ניכרים בו ואדם מסתפק עליהם אם הם שחורים או לבנים וכדומה. יש לך ספק האם אכן יהרוג הגנב את הנגנב כשיעמוד על ממונו? יהי הוא בעיניך רק כגנב ולא כרוצח ולא ניתן להצילו בנפשו ולהורגו. אז בתחילת הכתוב מדובר בכל אדם שאם ברור לך שבא להרוג מותר להורגו, וסוף הכתוב מדבר באף שבא לגנוב אצל בנו שאפילו אם יעמוד הבן על ממונו לא יארגנו האב משום שרחמי האב על הבן, וכן בכל אדם שהוא מכיר בו שהוא אוהבו מאוד ולא יארגנו. ותוספות בדיבור המתחיל יפשיט עלך, מפרשים שהכתוב כולו מדבר באב על הבן, שבסתם אינו נחשב לרודף, אבל אם ידוע לך שיארגך, מותר להורגו. מוסיפה הגמרא להקשות על רב יהודה מיטי ויקשו בני הישיבה, נאמר בספר איוב פרק ג' פסוק ט', יחשכו כוכבי נשפו, נשף ולילה, יקב לאור ועין, ואל יראה באפפי שחר. אפפי אומר רש"י לשון זה ארורית ניצוצי אור. האבן עזרא פירש היא לשון מושאלת שאפאף הוא אישון עין, ובקיאת אור השחר משולה לפתיחת אפפי השחר. אם כן אמר בספר איוב, יחשכו כוכבי נשפו יקב לאור ועין, ואל יראה באפפי שחר, שקילל איוב את לילי בורו ואמר שיחשיכו לו הכוכבים, ויצפה לאור שיבוא וידמה בעיניו שאינו מגיע, ולא יראה בניצוצי האור של הבוקר. ומידקה אמר ממה שנאמר יקב לאור ועין, ומשמעות הדברים שיצפה ליום שיבוא, כדרך המצטערים מרוב פחד ובעלה בלילה שמחכים לביאת היום ונדמה להם שהוא מתעכב הרבה כי שעה קצרה נראית ביניהם כשנה. כך מסביר המהרש"ל והמהרש"א פירש שקילל את היום שיהיה כחושך. אלמה מוכח שאור יממה הוא, שאור הכוונה ליום. תרץ את הגמרא התם שם בכתוב בספר איוב, משמעות האמור, אור אינה יום, אלא מילת ודקלית לי איוב למזלי, כילל איוב את מזלו. לפי המערשה, שגם בקושייה כבר ידע הגמרא שאמר כן איוב בדרך כללה, אלא סברה הגמרא בקושייה שכילל את עצם הזמן של היום, ועכשיו מפרש את הגמרא שכילל את אור מזלו. אמר איוב, יאה רבה, דליצפי אך גברה לנהורה ולא לשכחי. יהי רצון שיצפה אותו אדם, כלומר הוא כילל את עצמו, שיעיר לו מזלו ולא ימצאנו. מוסיפה הגמרא להקשות על רב יהודה מיתי, ויקשו בני הישיבה נמר בתהילים קופלמתת, ואומר אך חושך ישופייני ולילה אור בעדייני. דוד המלך אמר, בתחילה כשהייתי נרדף סברתי שכל ימי תחשיך עליי חשקת לילה זו, ולבסוף אותו לילה וחושך נהפך לי ליום. ומכך שקרא ליום אור, אלמה מוכרח שאור, יממה הוא אור זה יום, ולא כדברי רב יהודה הסובר שאור הוא לילה. כי מכך שכתוב אור אצל לילה, מוכרח שאור היינו יום שהוא הפך הלילה. תרץ את הגמרא אתם שם בכתוב האמור, אחי כאמר, כך אמר דוד. אני אמרתי בתחילה לאחר שחטאתי במעשה בת שבע, במלחמת דוד בבני עמון, לקח דוד את בת שבע אשת אוריה אחיתי לאישה, ואחר כך מת אוריה במלחמה, כנאמר בספר שמואל ב' פרק י' א', ובאמת דוד לא חטא באשת איש, מפני שכל היוצא למלחמת בית דוד היה נותן לאשתו גט על תנאי, שאם לא ישוב מהמלחמה יחול הגט משעת נתינתו. ודוד חטא רק בכך שגרם לאוריה להרג במלחמה, כך הגמרא במסכת שבת בדף נ"ו עמוד א'. אם כן אומר דוד המלך, אני אמרתי בתחילה לאחר שחטאתי במעשה בת שבע, אך חושך ישופייני לעולם הבא שהוא דומה ליום, ואתרד גם ממנו מהעולם הבא. ואילו עכשיו לאחר שנמחל לי חטאי, אפילו העולם הזה שהוא דומה ללילה והייתי שרוי בו בחושך ובחרפה, אור בעדייני, העיר לי. בימי שלמה הודיע הקדוש ברוך הוא שמחה לדוד על חטאו, שכאשר ביקש שלמה להכניס את אהרון לבית קודשי הקודשים, דבקו השערים זה בזה ולא יכול היה להכניסו, עד שאמר השם אלוקים אל תשב פני משיחך, זכרה לחסדי דוד עבדך. פסוק בספר דברי הימים ב' פרק ו', ומיד שלמה נענה. באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי גדירה, וידוע כל שמחה לו הקדוש ברוך הוא, כאמור במסכת מועד קטן בדף ת' עמוד א'. אם כן, לפי זה משמעות אור אינה יום אלא אהרה. כי בתחילה סברה הגמרא שמשמעות המילים לילה אור בעדייני היא שהלילה נהפך לי לאור, ומכיוון שאיפך הלילה הוא יום, משמע שאור הוא שם דבר של היום, אבל לפי התירוץ, לילה ואור שנזכרו בסוף הכתוב, מוסבים על העולם הבא שהוא בבחינת יום, ועל החושך שנזכרו בתחילתו. ולפי זה יש לומר שלילה הוא היפוכו של יום, ואור הוא היפוכו של החושך. כך מסביר התורת חיים. חוזרת הגמרא להקשות על רבונה שסובר שאור הוא יום. מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו במשנה לקמן בדף יהודה עמוד ב'. רב יהודה אומר, בודקין את החמץ אור 14 בניסן, ואם לא בדק באותה שעה, יבדוק ב-14 שחרית. ואם גם אז לא בדק, יבדוק בשעת הביעור של החמץ. בשעה השישית של יום י' בניסן, שישת איסור החמץ מן התורה. וטעמו של רב יהודה התפרש שם בגמרא לקמן בדף י'. ומדקה אמר רב יהודה, מזה שאמר רב יהודה בודקין אור 14 וב-14 שחרית, אלמה מוכח שאור 14 אורתאו. זה ליל י' שהרי בוקר י' הוא הזמן השני שנאמר במשנה. ואין לומר שאור 14 הוא עמוד השחר ו-14 שחרית, הכוונה לנצח חמה, שאם כן היה די לו לומר שחרית, שהרי גם אור 14 הוא יום י' ולמה הוא צריך להזכיר שוב 14? אבל מאחר שאור הוא לילה, הוא צריך לומר 14 שחרית, שהרי לא דיבר עד עכשיו, על יום י' מסיקה הגמרא, שמע מן אכן יש להוכיח מן המשנה הזו, שאור הוא לילה. ולמרות שכבר הסיקה הגמרא מהמשנה לקמן כדברי רב יהודה, שאור הוא לילה, מבקשת הגמרא עכשיו להוכיח כדבריו ממקומות נוספים. כך מסביר רבינו חננאל. ומוסיפה הגמרא כאמור להקשות על רבונה מברייתא. מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו במשנה לקמן בדף נון עמוד א', מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערבי פסחים, אסור לעשות בו מלאכה. כדי שלא יהיה אדם טרוד במלאכה, ומתוך כך ישכח לבער את חמצו ולשחוט את הפסח, ולתקן לו מצה לאכילת הלילה. ושנינו בברייתא מאימתי 14 בניסן אסור בעשיית מלאכה, רבי אלעזר בן יעקב אומר משעת האור. ואף שאיסור זה תלוי במנהג, מכל מקום קודם האור המלאכה מותרת, ואפילו אם נהגו איסור באותה שעה, בטלה דעתם. ולכמן יבואר מהו הזמן הזה? שעת האור. ורבי יהודה אומר משעת הנצח המה, לפי שאזי שעת כניסת הפועלים למלאכה. כמבואר במסכת בבא מציעא בדף ג' עמוד ב', אמר לרב אלעזר בן יעקב לרבי יהודה לדבריך שאין המלאכה נאסרת אלא מהנצח המה, וכי מאיכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה, ומקצתו מותר בעשיית מלאכה? ודברי רב אלעזר בן יעקב אמורים רק בדבר שאין סברה לחלק בו באותו יום עצמו, אבל במקום שיש טעם לדבר מצינו שנחלק היום בהלכותיו, כגון ששנינו לקמן בדף צדיתת עמוד ב', ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך כדי שיאכל מצה לתיאבון. ככה תוספות בדיבור המתחיל, איכן מצינו. אמר להישיב לו רב יהודה על השאלה, וכי איכן מצינו יום שמקצתו אסור בעשיית מלאכה ומקצתו מותר בעשיית מלאכה? אמר לרב יהודה, הוא יום י' את עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ, שהרי רק מחצות היום הוא נאסר באכילה, כמבואר בגמרא לקמן בדף ד' עמוד ב', ואף לעניין איסור מלאכה מקצת היום אסור ומקצתו מותר. מסיקה הגמרא את קושי התעמיד, כאמר ממה שאמר רב יהודה שיום י' נאסר בעשיית מלאכה משעת הנצח המאה, אלמה מוכח שמשעת האור, כאמר רב לזר בן יעקב, אור טעו, ליל י' הוא, לאחר ששקע חמה של יום י' ג' ולא י' שחרית, שאם לא כן מה בינו לבין רב יהודה? ואם כן אף הור האמור במשנתנו הוא לילה. ונבאר שנינו במשנה לקמן בדף נ"ה עמוד א', שבית שמאי אוסרים גם את ליל י' בעשיית מלאכה ובית הלל מתירים. ולפי מה שסברה עכשיו הגמרא שלדעת רב לזר בן יעקב גם הלילה אסור, צריך לומר שהוא חולק על המשנה הזו וסובר שלא חולקים בית שמאי ובית הלל בדבר הזה, שכן לא מסתבר שיאמר כדברי בית שמאי, ככה תוספות בדיבור המתחיל, רב לזר בן יעקב אומר. בכל אופן חוזרים אל קושיית הגמרא, שמוכח שמשעת האור שאמר רב לזר בן יעקב, הכוונה ללילה לאחר ששקע החמה של יום י' ג' ולא י' שחרית, תרץ את הגמרא, לא, זהו לילה. מהי משעת האור שאמר רב לזר בן יעקב? משעת עמוד השחר הוא, שמאותה שעה נאסר יום י' בעשיית מלאכה, ולא כרב יהודה הסובר שנאסר רק מהנצח חמה. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, יחי אם גם לדעת רב לזר בן יעקב רק יום י' אסור בעשיית מלאכה ולא לילו, אם כן, מה דקה אמר לי מה שהקשה לו לרב יהודה, איכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה ומקצתו אסור בעשיית מלאכה? נעימה, איו לנפשי, הרי יש לו לרב לזר בן יעקב להקשות כן, גם על שיטת עצמו. דאיק הלילה דקשרי רב לזר בן יעקב, שהרי גם לדבריו ליל י' מותר בעשיית מלאכה, ואיכן מצינו שיהיה חלוק דין היום מדין הלילה שלפניו? הרי בכל מקום היום והלילה שווים. תרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך אמר רב לזר בן יעקב לרב יהודה. בישלמה לדידי הדבר מובן לשיטתי שהיום נאסר ולא הלילה, שהרי אשכחנה דקפלגי רבנן בין יממה ללילה. מצינו במקום נוסף שחילקו חכמים בין היום לבין הלילה שלפניו. דתניה, כך שנינו לגבי תענית ציבור. אם לא ירדו גשמים עד ראש חודש כסלב, גוזרים בית דין שלוש תעניות על הציבור ומתענים בהן רק ביום, כאמור במסכת תענית בדף י' עמוד א' במשנה. עד מתי אוכל אדם ושותה עד שיעלה עמוד השחר של יום התענית? דברי רב לזר בן יעקב. רבי שמעון אומר, מותר לאכול ולשתות עד זמן קרות הגבר, קריאת התרנגול בפעם הראשונה, הוא קודם עלות השחר, הרי שלדברי הכל רק יום התענית אסור באכילה ושתייה ולא על הלילה שלפניו. והוא הדין לעשיית מלאכה בערב פסח, שנאסרה רק ביום י' ולא בלילה שלפניו. אלא לדידך לשיטתך שנאסרה מלאכה רק מהנצח חמה ולא מעלות השחר, איכה אשכחנה יממה גופי דפלגי ברבנן, איכן מצינו שיחלקו חכמים ביום עצמו ויאסרו דבר מסוים רק בחלק ממנו, והרי היום מתחיל מעמוד השחר ולא מהנצח חמה. ומפרשת הגמרא את המשך המסע ומתן שן בין רבי אליעזר בן יעקב לרבי יהודה. שנינו בברייתא לאל, אמר לי רבי יהודה, הוא יום י' עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ. שואלת הגמרא, אלו שפירקה אמר לי רבי יהודה לרבי אליעזר? יפה השיב לו רבי יהודה לרבי אליעזר, שהרי מצינו בערב פסח עצמו שחלוק חלקו האחד מחלקו השני לעניין איסור אכילת חמץ. אז אם כן, מה סבר רבי אליעזר? משיבה הגמרא, אחי כאמר לי רבי אליעזר, כך אמר לו רבי אליעזר לרבי יהודה, אמין עלך אנא מלאכה דרבנן? אני טוען לך שבאיסור דרבנן כגון עשיית מלאכה בערב פסח לא מצינו שאסרו חכמים רק את מקצת היום, ואת אמרת לי חמץ דאורייתא, ואתה מוכיח לי שיתכן לחלק באותו יום עצמו שמצינו כך ממה שמצינו באיסור חמץ שהוא איסור מן התורה? הרי ודאי שבאיסור תורה מצינו, דעד אחא דעד כאן, מחצות היום ואילך אסר רחמנה, אסרה התורה, ועד אחא שרה רחמנה, ועד לאותה שעה התירה התורה וגזרת הכתוב היא. אבל באיסור דרבנן כגון באיסור מלאכה לא מצינו בשום מקום שיאסרו חכמים דבר מסוים רק במקצת היום. ועכשיו מפרשת הגמרא, מדוע לא קיבל רב יהודה את הטענה הזו? ואידך, ורב יהודה סובר שגם באיסור דרבנן מצינו שחילקו חכמים באותו יום עצמו, שהרי איסור אכילת חמץ מן התורה הוא רק מחצות יום י' בניסן ואילך, כמבואר לקמן בדף ד' עמוד ב', ואילו בשעות החמישית והשישית של יום י' האיסור אינו אלא מדרבנן. כך שנינו לקמן בדף י' עמוד ב', שלשיטת רב יהודה אוכלים חמץ כל ארבע שעות ראשונות של היום, ותולים אותו בשעה החמישית, דיינו לא אוכלים ולא שורפים, לפי שעדיין החמץ מותר בהנאה, ושורפים אותו בתחילת השעה השישית. ובהמשך תבאר הגמרא את טעם התקנה הזו. הרי לנו שאסרו חכמים רק מהשעה החמישית, ואילו את ארבע השעות הראשונות של היום לא אסרו. ומדוע מי אין רב לזר בן יעקב לקבל את ההוכחה הזו? אומרת הגמרא, ואידך, ורב לזר בן יעקב סובר, מה שהוסיפו חכמים שעתיים לאיסור חמץ אינו איסור בפני עצמו, אלא הרחקה הוא דאבוד רבנן לדאורייתא, הרחקה שעשו חכמים לאיסור דאורייתא, שהקדימו חכמים את זמן שריפת החמץ בשעה, משום שאדם טועה בשעה אחת ואת איסור אכילתו הקדימו בשעתיים, גזרה משום יום המעונן שאין עיקר בו חצות היום. ועלולים בני אדם לטעות בו בין השעה החמישית לשעה השביעית שבה אסור החמץ מן התורה. ואם נתיר לאכול חמץ בשעה החמישית, יבואו לאוכלו גם לאחר חצות היום. משום שיסברו האנשים שעדיין היא השעה החמישית. כמה מבואר לכמן בדף י' ב' עמוד ב'. ואינו דומה לאיסור שכל עיקרו מדרבנן שלא מצינו שיסרו בו רק את מקצת היום. כעת ממשיכה הגמרא להקשות על רב אונה שסובר שאור הוא יום. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא כשהיו בית דין מקדשים את החודש, היו שלוחי בית דין מדליקים אבוקות בראשי הערים, כדי להודיע לבני הגולה שהיום נתקדש החודש. כך עשו בראשונה, אבל משקלקלו הקוטים, והקוטים עצמם היו מסיעים מסועות כדי להטעות את ישראל, היו מודיעים על קידוש החודש רק על ידי שלוחי בית דין, כאמור במשנה במסכת ראש השנה בדף כ"ב עמוד ב'. ואין מסיעים מסועות לא מדליקים אבוקות אלא על חודש שנראה בזמנו לקדשו, כשנראתה הלבנה ביום ה-30 של החודש שעבר. יום ה-30 נקרא בזמנו משום שרק מיום זה זמן הלבנה להיראות ולא קודם לכן, וקידשו בו את החודש. אבל אם היה החודש הקודם מעובר בין 30 יום, לא היו בית דין מקדשים את יום הלמד א' לראש חודש, אלא הוא היה מתקדש מעצמו על ידי שמיים. וכן לא היה אז צורך במסועות, שכן מתוך שלא הודלקו מסועות, ידוע כל שחל ראש חודש רק ביום ה-31. ואימתי היו מסיעים מסועות אילו לאור יום עיבורו, כלומר במוצאי יום ה-30, שהוא ליל 31. ביום ה-30 קראו יום עיבור, משום שחודש מלא נעשה מעובר על ידי יום זה. נוסף לו כביכול עוד יום. על מה מוכח שאור אורתאו, שאור הוא לילה, שהרי בוודאי היו מסיעים את המסועות בלילה, לפי שביום אין האור של המסועות נראה למרחוק. סיכה הגמרא אכן שמע מינה, אכן מוכח מפה שאור הוא לילה, ולא כדברי רב הונא, שהוא יום. עכשיו חוזרת הגמרא להקשות על רב יהודה, הסובר שאור הוא לילה. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא כהן שהיה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח את אברי קורבן עולה ואימורי קורבנות. הלילה היה כשר להקטרה, וכל הלילה מעלים איברים ואימורים על המזבח ואינם נפסלים בלינה, אלא אם לא עלו עד עלות השחר. כך מפרש רש"י במסכת ברכות בדף ב' עמוד א', אבל רש"י במסכת תמורה בדף י' עמוד א', כותב שיש לעלותם על המזבח קודם שקיעת החמה כדי שלא ייפסלו בלינה, אלא שכל הלילה אפשר לסדרם על גבי המערכה. אז אם כן, כהן שהיה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח, לאורה, בבוקר הוא טעון קידוש ידיים ורגליים כדי להמשיך בעבודה. כהן שבא לעבוד עבודה במקדש צריך לקדש את ידיו ורגליו ולרוחצם במאה כיור, ואם לא קידש חייב מיטה בידי שמיים. ועבודתו פסולה כמבואר במסכת צבחים בדף ט"ו עמוד ב'. ואף שכבר קידש את ידיו ורגליו מאתמול, לינה, דהיינו סוף הלילה, פוסל את קידוש ידיים ורגליים זה של אתמול וצריך לקדשם שוב, אלו הם דברי רבי. רב לזר ברב שמעון חולק וסובר שאינו צריך לקדש ידיים ורגליים בבוקר. וטעם החלוקתם מופיע במסכת צבחים בדף י"ט עמוד ב'. הרי שאור הוא יום ולא לילה. תרץ את הגמרא, אורה, שייני. גם רב יהודה הסובר שאור הוא לילה, מודה שאורה הוא יום. חוזרת הגמרא להקשות על רב הונא הסובר שאור הוא יום. מיטיב מר זוטרה, הקשה מר זוטרה. מן המשנה מופיע במסכת כריתות בדף זין עמוד ב'. כדי להבין את הדברים נקדים ונאמר כך. אישה יולדת נקבה, מביאה לאחר מלות 80 ימי טהרתה קורבנות עולה וחטאת. היולדת נקבה טמאה 14 ימים ולאחר מכן תובלת ונטהרת, והימים שבין יום ה-15 ליום ה-80 קרויים ימי טהרה, שאף אם היא רואה בהם דם הרי היא טהורה, ועד שתביא את קורבנותיה במלות ימים אלו הרי היא מחוסרת כיפורים, מחוסרת כפרה ואסורה באכילת קודשים ובכניסה למקדש, ככתוב בפרשת תזריע בספר ויקרא. והקורבנות שהיא מביאה עולה וחטאת, יולדת עשירה מביאה כבש לעולה ותור בן יונה לחטאת, ויולדת ענייה מביאה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. וכן אישה שהפילה את עוברה חייבת בקורבנות אלו. ושנינו כאמור במסכת כריתות, שאם ילדה נקבה, ושוב התעברה והפילה בתוך 80 יום מלידתה, הרי היא יוצאת ידי חובתה בעולה וחטאת אחת לשתי הלידות, משום שבזמן שהפילה עדיין לא הגיעה שעת חיוב הקורבן של הלידה הראשונה. אבל אם הפילה מיום ה-81 ואילך, מאחר שכבר התחייבה בקורבן הראשון, הרי היא צריכה להביא שני קורבנות לאחר שימלאו 80 ימי הטהרה של הלידה השנייה, ואינה יוצאת בקורבן אחד לשתי הלידות. שכן ממה שנאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ז', זאת תורת היולדת דרשו, שמביאה קורבן אחד על ולדות הרבה. אמנם ממה שנאמר שם, זאת דרשו, שאם נולד הוולד השני לאחר מלות ימי טהרה של הלידה הראשונה, צריכה להביא קורבן לכל לידה ולידה. ונקטה המשנה דין זה דווקא ביולדת נקבה, משום שהיולדת זכר מתחייבת בקורבנות לאחר 40 יום מלידתה. ואם התעברה שוב והפילה בתוך ימים אלו, נחשב הנפל כמים באלמה, לפי שאין הוולד נוצר, עד היום ה-40 לעיבורו, ואינה מתחייבת עליו קורבן. אם כן אומרת הגמרא, שנינו במשנה, במסכת כריתות בדף זין עמוד ב', המפלת אור ל-81, בליל ה-81 ללידתה, בית שמאי פוטרין אותה מקורבן שני לפי שעדיין אינה ראויה להבאת הקורבן על לידתה הראשונה עד לבוקר ה-81. שכן אין קורבנות קרבים בלילה. שכן נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק למתחת, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, ביום ולא בלילה, דורשת הגמרא במסכת זבחים בדף צדיחת עמוד א'. בבית הלל מחייבים אותה בשני קורבנות לפי שכבר שלמו ימי התארה של לידתה הראשונה. אמרו להן בית הלל לבית שמאי, מה ישנה במה שונה המפלת לאור 81 מהמפלת ביום 81 שבה אתם מודים שהיא חייבת, ועלו לכל דבר היום והלילה שווים, ואם כן אף המפלת בלילה תתחייב. ועוד אמרו להם בית הלל לבית שמאי, אם שיבה לו מאחר שהשתווה הלילה ליום לעניין תומה שאינו בכלל ימי טהרתה, שכן כבר יצא מכלל ימי טהרה בשקיעת החמה של יום ה-80, ומליל ה-81 ואילך אם תראה דם הרי יטמאה, וכי לא ישווה לו גם לעניין קורבן, אז כשם שהמפלת ביום ה-80 מתחייבת בקורבן נוסף, כמו כן אם הפילה בלילו, יש לה להתחייב בו. והשיבו בית שמאי לבית הלל, שאכן אין דין היום והלילה שווים, שכן ביום 81 כבר הגיעה השעה ראויה להקרבת הקורבן הראשון, מה שאין כן בלילה שאינו ראוי להקרבה. ועל הראיה של בית הלל מתומה, השיבו בית שמאי, שממה שטמאים הדמים שרואה בליל 81 אין ראיה על חיוב קורבנותיה, שהרי היא מפילה בתוך מלות ימי טהרתה דמי לידתה טמאים, ומכל מקום אף לדבריכם אינה מתחייבת עליה קורבן בפני עצמו. ותוספות דיבור המתחיל עם שיבה לו לתומה אומרים שאכן בית הלל חזרו בהם מטענתה מפני התשובה הזו של בית שמאי, ומה שחייבו בית הלל שני קורבנות זה מדרשת הכתוב. עכשיו מסיק מר זוטרה את קושייתו, מידקה אמרי ממה שאמרו בית הלל לבית שמאי, מה ישנה אור 81 מיום 81? שמע מן המוכח שאור ויום הם שני זמנים נפרדים, ואור אור טעו, אור הוא לילה ולא כדברי רב אונה שהוא יום. מסיקה הגמרא אכן שמע מינה, מכאן מוכח שאור הוא לילה. מוסיפה הגמרא להקשות על רב אונה מיתי ויקשו בני הישיבה, קורבן שלמים נאכל ביום הקרבתו ובלילה שלאחריו וליום המחרת, ואילו תודה, מי שנעשה לו נס כגון יורדי הים והולכי מדברות וחוו שיצא מבית האסורים וחולל שנתרפא, כדי להודות על הנס נדר שלמים, והרי אלו שלמי תודה, וכן מביאים ממהם ארבעה מיני לחם, עשרה לחמים מכל מין, והתודה והלחם נאכלים ליום ולילה בלבד, ככתוב בפרשת צו בספר ויקרא. ואילו תודה נאכלת רק ביום הקרבתה ובלילה שלאחריו, שואלת הברייתא, יכול שמא נאמר יהיה נאכל בשר שלמים גם אור לכניסתו של היום השלישי מהקרבתו? ואיך נלמד את זה? משום שדינו, יש ללמוד כן בבניין אב מקורבן תודה. אחת מיות ג' מידות שהתורה נדרשת בהם מבניין אב, שכל דין שנאמר בדבר מסוים מלמד גם על שאר הדברים הדומים לו. ואיך נלמד מבניין אב מתודה, שהרי זבחים של תודה נאכלים ליום אחד, ושלמים נאכלים לשני ימים? מה להלן בקורבן תודה, הלילה שלאחר היום הראשון נמשך אחר היום הראשון ומותר באכילת התודה, שכן נאמר בתודה, ובשר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל לו יניח ממנו עד בוקר, משמע שהוא נאכל עד הבוקר של מחר. אף כאן בשלמים יש לומר שלילה שלאחר היום השני נמשך אחר היום השני, ויהיה מותר באכילתם. בשבעה הברית התלמוד לומר מלמדנו הכתוב בקורבן שלמים בספר ויקרא פרק י' פסוק ו', ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף. ממה שנאמר הוא ממחרת והנותר עד יום, יש לדרוש שרק למחרת ביום השני מבעוד יום הוא נאכל. ולפי זה קורא הכתוב לבשר השלמים נותר כבר ביום השני, משום שמצווה לאוכלו ביום הראשון, כמבואר בתורת כהנים. כך מסבירים התוספות רבינו פרץ. ואולם אינו נאכל לאור היום השלישי לאחר שיחשך היום השני. שואלת הברייתא, יכול שמא נאמר יישרף הנותר מבשר השלמים מיד בתחילת לילה של יום השלישי, שהוא סוף זמן אכילתו, ומשום שדינו יש ללמוד כן בבניין אב מקורבן פסח, שהרי זבחים של פסח נאכלים ליום ולילה אחד, ושלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. מה להלן בקורבן פסח תכף לסוף זמן האכילה וזמן השריפה של הנותר, שכן בפסח נאמר והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו וזמן אכילתו הוא בלילה? אף כאן בשלמים יש לומר שתכף לסוף זמן האכילה בתחילת הלילה השלישי יהיה זמן השריפה של הנותר. משיבה הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' ז', והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. לא נאמר כאן עד יום השלישי כמו שכתוב בפסוק שהובא לעיל, אלא כתוב ביום השלישי, משום שכאן אין מדובר בזמן אכילתו אלא בזמן שריפתו, שהוא דווקא ביום השלישי ולא בלילה השלישי. ביום אתה שורף יהיה אתה שורף בלילה, ומכאן שאין שורפים קודשים פסולים בלילה, שכן שלמים מלמדים לכל הקודשים שאינם נשרפים בלילה. מסיקה הגמרא את קושייתה, מי דקה אמר מכך שאמרה הברייתא יהיה נאכל אור לשלישי, ובוודאי כוונתה לליל שלישי ולא ליומו, אלמה מכאן מוכח שאור אור טעו ולילה. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח שאור ולילה. הוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף הפותח את מסכתנו החדשה, מסכת פסחים, דף ב', עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה מרתף צריך לבדוק שתי שורות של חביות מחמץ ובאיזה לא? שאלה שנייה, מה הביור אור ליהוד דלת לפי הבנת הגמרא באב האמינה? שאלה שלישית, באיזה לשון של אור מודה רב יהודה שמשמעותה יום? שאלה רביעית, מדוע אי אפשר לבאר שהכוונה הללו כל כוכבי אור שעל הכוכבים המאירים לשבח להשם? שאלה חמישית, מאיכן הביא רב יהודה ראיה שאפשר שיום אחד יחלוק כך שבמקצתו הדין כך ובמקצתו אחרת? השאלה האחרונה, איכן מצא רב לזר בן יעקב שהיום חלוק בדינו מן הלילה? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה על דפינו הראשון במסכת פסחים דף ב', וכעת על פנינתנו שונה הלכות. בפנינה הזו אנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בדפינו היומי. בתחילת ליל 14 בניסן בודקים את החמץ לאור הנר בחורים ובסדקים ובכל המקומות שדרך להכניס שם חמץ. לעולם ייכנס אדם בכי טוב וייצא בכי טוב, פירוש כשייכנס ערבית לבית המלון ייכנס באות החמה זורחת, ולמחר ימתין עד הנצח חמה וייצא ואז טוב לו, כמו שנאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב. כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש ודעה והשכלם, והם חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה העולם. כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו משפחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים. הבא במחתרת לגנוב מותר להורגו, שנאמר אם במחתרת ימצא הגנה ועוקב המת אין לו דמים. ואין להורגו אלא כשידוע בוודאי שאם יעמוד בעל הממון להציל ממונו יקום זה החותר ויהרגהו. כל אדם החותר בחזקה זו, אלא אם כן ידוע הוא שהחותר הוא אוהב לבעל הממון, שאף אם יעמוד כנגדו להציל ממונו לא יהרגהו. וכן אם האב חותר על בנו אין להורגו, שבדרך כלל רחמי האב על בנו, ואף אם יעמוד בנו כנגדו להציל ממונו לא יהרגנו. ערב פסח קודם חצות היום, מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים אפילו בשכר, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, והמנהג במדינות אשכנז כמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה ודווקא מלאכות גמורות, אבל שאר מלאכות מותר. כל תענית שאוכלים בו בלילה, בין ציבור, בין יחיד, הרי זה אוכל ושוטה עד שיעלה עמוד השחר, והוא שלא ישן שינת קבע, אבל אם ישן שינת קבע, אינו חוזר ואוכל ולא שוטה. אלא אם כן ניתנה קודם השינה שיכול לאכול או לשתות אחר שיקום, ויש אומרים שבשתייה אין צריך תנאי, שמן הסתם דעתו של אדם לשתות אחר השינה, ולכן נחשב כאילו התנה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. ויבוא
וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
בשמיים. התחלנו היום מסכת חדשה, את מסכת פסחים בדפינו היומי, וגם במשנה היומית אנחנו מתחילים מסכת חדשה, מסכת חלה, אשר מצויה בסדר זרעים. פרק ראשון, משנה א' במסכת חלה. חמישה דברים חייבים בחלה, חמשת מיני הדגן חייבים בחלה, החיטים והשעורים והכוסמין, שגם זה קטנית, ושיבולת שואל והשיפון, הרי אילו חייבים בחלה שלמדים חלה מפסח בגזרה שווה לחם לחם. בפסח כתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. בחלה כתוב היה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה. מה לחם האמור בפסח? דבר הבא לידי חימוץ. אף לחם האמור בחלה דבר הבא לידי חימוץ. ואין דבר הבא לידי חימוץ אלא אילו חמשת המינים בלבד. ומצטרפים זה עם זה. שיעור העיסה החייבת בחלה הוא חמשת רבעי הקו קמח, ובא המשנה להשמיענו שאם נלוש ומינים אילו בעיסה אחת ואין בכל מין כדי שיעור החייב בחלה, הרי הם מצטרפים זה עם זה להשלים את שיעור העיסה שתתחייב בחלה. אם לא נילושו כאחד, אלא שאחר כך היו נושכות העיסות זו בזו, היינו שנדבקו זו לזו מין במינו, כגון חיטים וכוסמין, מצטרפים. אבל במין בשאינו מינו, כגון חיטים ושעורים, אינם מצטרפים. והאסורין בחדש מלפני הפסח, כלומר, שלפני הקרבת העומר אסור לאכול מן התבואה החדשה של חמשת המינים הללו. כנאמר בספר ויקרא, ולחם וכליב חרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, ולמדים גזרה שווה לחם לחם מפסח. מה שם מחמשת המינים דבר בא לידי חימוץ, אף כאן אין איסור חדש, אלא לגבי חמשת המינים בלבד. ומלקצור מלפני העומר, וכן אסורים חמשת המינים הללו בקצירה לפני קצירת העומר, שנאמר והוויתם את עומר ראשית קצירכם, שיהיה העומר ראשון לקציר של כל חמשת המינים, ולמדים זאת בגזרה שווה ראשית ראשית מחלה. בחלה נאמר ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, מה שם מחמשת המינים, אף כאן מחמשת המינים. ואם ישרישו קודם לעומר, העומר מתירם. אם ישרישו המינים הללו קודם קצירת העומר, מותר לקוצרם אחר קצירת העומר. ואם לאו, אם לא ישרישו קודם לעומר, אסורים עד שיבוא העומר הבא, בשנה הבאה. מסכת חלה, פרק א', משנה ב'. האוכל מהם כזית מצה בפסח, מצוות עשה לאכול בליל חג הפסח כזית מצה, שנאמר בערב תאכלו מצות, באה משנה ללמד שרק האוכל כזית מצה עשויה מחמשת מיני הדגן יצא ידי חובתו. שכתוב לו תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות, ודרשו דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהם ידי חובת מצה, דברים שאינם באים לידי חימוץ כגון אורז ודוחן, אין אדם יוצא בהם ידי חובת מצה. כזית חמץ, האוכל כזית חמץ בפסח מאחד מחמשת המינים חייב בהיקרת. כנאמר, כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש האם היא ישראל. משנתנו באה ללמד שאין חיוב כרת, אלא באוכל כזית חמץ מחמשת מיני הדגן בלבד. נתערב אחד מהם בכל המינים, אם חמץ מאחד המינים הללו נתערב במינים אחרים. הרי זה עובר בפסח, המניח תערובת זו ברשותו בפסח עובר על בעל ייראה ובעל ימצא. פירוש אחר, הרי זה עובר בפסח, מתבער בפסח, כלומר שצריך לבערו מן העולם. הנודר מן הפת ומן התבואה שאסר על עצמו בנדר, פת או תבואה אסור בהם, אינו אסור אלא בחמשת המינים הללו, אילו הם דברי רבי מאיר. שסובר רבי מאיר שפת ותבואה אינן כוללות אלא חמשת המינים בלבד, אבל לשון דגן כולל כל דבר שעושים ממנו קרי כבדגן, ולכן הנודר מן הדגן אסור גם בכל מיני קטניות. וחכמים אומרים, הנודר מן הדגן, מי שאסר דגן על עצמו בנדר, אינו אסור אלא מהן מחמשת המינים הללו, שאילו בלבד קרויים דגן וחייבים חמשת המינים הללו בחלה ובמעשרות. הפסקה הזו לא נשנתה כאן אלא משום המשנות דלהלן, שכן שנו שם, אילו חייבים בחלה ופטורים מן המעשרות, ואילו חייבים במעשרות ופטורים מן החלה. לכן נקטה כאן משנתנו וחייבים בחלה ובמעשרות. זו היה המשנה היומית שלנו, שלא רק פותחת מסכת חדשה, מסכת חלה, כמו דפינו היומי שפתחנו היום בסייעתא דשמיא את מסכת פסחים, אלא גם הנושאים דומים. אודות חמץ בפסח. השתבח שמו הגדול. וכאן מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא הענקית, בדפינו היומי. דף ב', הדף הפותח את מסכת פסחים, מסכתנו החדשה הבאה עלינו לטובה. להיום, יום שני, זין בכסלף תפשין, פי א'. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, ח' בחודש כסלף תפשין פי א', ונלמד את דף ג' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.